עם הפרה הזאת. הוא שרף את הפרה לעיניו, את אורה ואת בשרה ואת דמה, על פרשה ישרוף, ממש. שורף אותה עד הסוף, עד שנשאר ממנה אפר. לא נשאר ממנה שום דבר, כל הפרה הזאת. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, דיינו מכניס את זה הכל ביחד לשריפה הזאת. וחיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הארץ. הכהן אומר, יבוא אל המחנה, איזה מחנה? למחנה שכינה. מה זה מחנה שכינה? זה כהנים. המחנות נתחלקו לשלושה חלקים. מחנה שכינה זה היו הכהנים, מחנה לוויה זה מחנה שני, ומחנה ישראל זה שלישי. אלה שלושת המחנות שבעם ישראל. ידוע, כל אחד מהמחנות האלה זה לא רק עניין של גיאוגרפיה, כאן המחנה הזה, כאן המחנה הזה, אלא יש למחנות האלה, יש גם משמעות. כן. מה המשמעות של המחנות האלה? הדבר הזה נלמד במחנות האלה לגבי טומאה. מה העניין של טומאה? כתוב שמישהו טמא בצרעת, צרעת, אז הוא מגורש משלושת המחנות. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות לא במחנה שכינה בוודאי, לא במחנה לוויה, אבל גם לא במחנה ישראל. בקיצור, מגרשים אותו אאוט לגמרי. צרעת זה דבר חיצוני מאוד. למה? כי רואים את זה על הבגדים, על השערות, על הבית אפילו, על הדברים האלה. וכאילו המחנות האלה לא סובלות דבר כזה. לא סובלים אדם כזה שמדבר לשון הרע או משהו כזה. נדחה מהחברה בכלל. הוא אאוט. אאוט לגמרי בלשון הרע. אבל יש עוד כל מיני תומות. יש תומה שנקראת תומת קרי. או תומת נידה, או דברים מהסוג הזה. אז הוא מגורש ממחנה שכינה, בוודאי, ממחנה לוויה, גם כן. אבל יכול להיות במחנה ישראל. אוקיי, למה? גם התומות האלה הן תומות חיצוניות. זאת אומרת, מה זה חיצוניות? רואים את זה, בודקים את זה. רואים את זה. והם יכולים להיות במחנה ישראל, דהיינו, ישראל יכול לסבול את החסרונות האלה, הוא לא מספיק רגיש ולא מספיק עדין, נאמר, בשביל להרגיש את התומות האלה, מסתדר עם התומות האלה, עם אנשים שיש עליהם התומה הזאת. מה זה מחנה, מה זה העניין של השכינה? השכינה זה תומת מת, כמו היום, אסור לעבור להר הבית בשכינה שמה, אסור לבוא, תמי מתים, אסור שיבוא שם. מה זה תמי מת? תמי מת זה לא, אין זה שום דבר חיצוני. זה לא משאיר סימן כמו צרעת או קרי או משהו כזה. מה זה תמי מת? אתה נכנס לבית, ואומרים לך, יש כאן מת, וזהו, אמרת, אתה תמי, לא נשאר לך שום סימן לא על האור ולא על הבגן. ולא משום מקום אחר. בכל זאת, כמו שמי שהיה פעם בשערי צדק, יש שם עזרה לכהנים. זאת אומרת, שיהיה נפטר אחד מהחולים, אז עד שמוצאים את המת לחבר מתים, שמים שם עזרה לכהנים. אבל מוצאים את השלט, אתה נכנס. השלט שם, אתה יוצא, אבל לא נשאר לך סימן חיצוני. הלוויים והישראלים, אז באמת, הנושא הזה של תמי מת לא... הם יכולים לחיות עם האטומה הזאת. אבל כהנים לא. יש כאן כהנים במקרה? אתה רואה מסכן. למה יש לך רגישות יתר? הכהנים, אפילו... מה זה תמי מת? המוות זה ההפך מהנצח. אנחנו חיים בעולם שהמוות משאיר עליו חותם גדול מאוד. רושם גדול מאוד. אבל על מי הוא משאיר? הוא משאיר על אנשים שהם עדינים, רגישים מאוד. אחרי כולם התרגלו למוות, חיים זה יום יום. אבל הכהנים, מחנה שכינה, שם מתגלה השכינה, השכינה זה נצח. אז שם תמי מת לא יכול להיות. אז לכן הוא לא יכול להיכנס. אותו דבר גם כאן. הוא אומר, אותו כהן שצורף את הפרה, מה העניין של הפרה? מה הרעיון? הרעיון הוא לתאר את המתים, את תמי המתים. זה הרעיון שגנוז בתוך הפרה האדומה. איך נעבוד בבית המקדש עם תמי המתים? אז באה הפרה האדומה, האפר של הפרה האדומה, ועל ידי ההזעה שמזיעים אותם על בעלי הרגל וכל זה, אפשר לעבוד בבית המקדש, למקום נקרא מחנה שכינה. אז לכן הוא אומר, זה שמתעסק בדבר הזה, דיינו הכהן, ששריפת הפרה, הוא בעצמו תמר. רק אחרי שהוא מתאר, הוא יכול להיכנס למחנה שכינה. אותו מחנה ששם תמי מת לא יכול להיכנס. זה מה שאומר רש"י כאן. אל המחנה, למחנה שכינה. דיינו לעזרת, לעזרה, עזרה למקום בית המקדש, כן, שם. שהוא מפתח עזרת ישראל מלפנים, ככה מסביר השאלה מורה. אז רק אז הוא יכול להיכנס, שאין תמר משולח חוץ לשתי מחנות, אלא, כמו שאמרנו, זב ובעל קרי ומצורע. שלושת התאומות האלה שהן חיצוניות, הם מגורשים, חוץ לשתי מחנות, אלא זב, בעל קרי ומצורע. תמי מת, אומר גם במחנה שכינה, הוא לא יכול להיות. ויתמי הכהן עד הערב, אותו כהן, הוא אומר, סרסו ודרשו, ותמי עד הערב, כמו בקרי, אז הוא תמי עד הערב, או תרומה, שהכהן צריך לאכול תרומה, אז הזמן הגורם עושה את שלו, ובערב, אחר יבוא אל המחנה, אחרי הערב הוא יכול להיכנס אל המחנה שנקרא מחנה שכינה. טוב, אנחנו במשניות, פרק עשירי בפסחים. משנה ג' פרק עשירי, משנה ג'. כאן הפרק הזה עוסק בליל הסדר, כל המנהגי וכל הדברים של ליל הסדר. כן. הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. קודם כל, מה זה הביאו לפניו? מיני ירקות, מסביר הרב קהתי. ויש גורסים במשנה במפורש, הביאו לפניו ירקות וחזרת, כלומר שאחרי הקידוש הביאו ירקות כדי לעורר את התינוקות לשאול, לפי שאין דרך להביא ירקות קודם ביציאת הפת. צריך להאמין, אנחנו נוהגים היום, רוצים לאכול, נוטלים ידיים, לוקחים לחם ונעזור. עכשיו כאן אנחנו עושים מנהג שהוא לא, ההפך בדיוק. אחרי הקידוש אנחנו נוטלים ידיים, לא מברכים, ולוקחים ירקות, חזרת, כמו שהוא אומר, יש מנהגים שונים מה זה הדבר הזה. ירקות, מסוג ירקות, שמים במי מלח, ולא... אז מסביר כאן הרב קהתי, למה עושים את השינוי הזה? למה עושים את השינוי הזה? אומר, זה בשביל לעורר את הילדים לשאול שאלות. למה? כי יש בה בליל הסדר מצווה והגעת לבנך. מצווה מדאורייתא, זה לא סתם. מה שאנחנו קוראים, אכילת מצה בליל הסדר והגעת לבנך, זה השתי מצוות מהתורה של בליל הסדר. כל היתר זה מדרבנן, שתיית היין וכל הדברים האלה. אבל הגעת לבנך. מה זה הגעת לבנך? הילד צריך להיות שותף לזה. אתה לא יכול להגיד לילד שהוא אטום לגמרי. הוא אטום, לא קולט שום דבר מה שאתה אומר. איך מעוררים ילד, מי שעשה כאן בחינוך פעם, פדגוגיה או משהו, לא, אתם לא, אני מאחל לכם. אתה צריך לגרום לכך שהתלמיד, שהוא איתך, התנהל דיאלוג ביניכם. דיאלוג. ואתה שואל את הילד שאלות, וחושב, או לא חושב, כל אחד לפי מדרגתו, וגם לכל אחד לפי הגיל שלו. העיקר שהוא לא ירדם כאן בשולחן. ואתה מדבר על הקירות ולאבנים. אז ליל הסדר בנוי ככה, שבעצם יש בו אי סדר, למה ילדים הם סקרנים? אני לא יודע אם ראיתם פעם ילדים. ילד יכול ללכת ברחוב ורואה נמלה. הוא הולך אחרי הנמלה. אדם מבוגר, אין לו ראש לנמלים ולכל הדברים האלה, כל הזמן בכסף ולדברים האלה. הוא סקרן מטבעו. ילד יכול לעמוד יד איזה בניין שבונים שעות על גבי שעות. להסתכל, לראות. לראות, להתבונן, להסתכל. הוא סקרן, הוא פתוח בעצם, אבל בשביל להיות פתוח צריך לעורר אותו. אם אתה לא מעורר אותו, הוא משחק בדברים אחרים. אז זה המהות של ליל הסדר, זה לחבר את הילדים לסיפור של יציאת מצרים. איך מחברים אותם? על ידי שינויים, אז זה השינוי שאומר הרב קראטיקה. כל גיל לפי שמר, כן, בבקשה.
הרב, אנחנו בעצם מעוררים את הילד לשאול למה מביאים את את הירקות לפני האוכל, אבל מה התשובה שלנו?
שהוא
יבוא
ושאל לנו,
למה הבאנו את
הירקות
לפני האוכל,
הזמן הגילה. שתשאל שאלות. זה התשובה הפשוטה. פתאום אתה שמח, ילד לך שואל שאלות. אתה לא במכתיב לו, אלא מה אתה? גורם לנו לשאול שאלה, למה? אמרת את המילה, למה? קוראים לזה גילה למה. גם אני עם הנכדים שלך, עם הילדים שלי. אבא, למה יורד גשם מן השמיים? לא יודע. למה? יש גילה שנקראים לזה גילה למה. למה, למה? אתה צריך כאבא להתחיל לשבור את הראש, אתה מסכן כבר. אתה לא יודע מה לענות למראש שאלות, שאלות על הלמה. אז יש הורים שהם לא בסדר, מה הם עושים? תפסיק לשאול שאלות. אתה מעצבן אותי. אבל זה שאלות חשובות מאוד, של הסקרנות הזאת של הילד. למה? אבא, למה לא רואים את אלוהים? את אלוקים? מעניין. איזו שאלה מפוצצת. וואי, וואי, וואי. הרבה שבועות אומרים, אל תשאל שאלות כאלה, מה זה? אסור לשאול שאלות כאלה. כל זה. הנה, גם היא, הבת. כל הזמן שואלת, למה, למה? זה המהות של ליל הסדר, זה הגעת לבנך, אז שאלה שלך, למה עושים את השינוי? שהוא ישאל, למה עושים שינוי? למרות שזה סדר, אבל יש כאן שינוי בסדר, זה מה שהוא אומר כאן. כפי שאין דרך להביא ירקות כמו מציאת הפת, בשביל שהוא ישאל אותם, כן, הילד ישאל. מטבל בחזרת, כלומר אוכל חזרת בטיבול, מדוע? לפי שדרכם היה לאכול מאכלים שונים על ידי טיבול, שהיו מטבלים אותם בציר או בחומץ מלח כדומה. ולכן קוראה המשנה לאכילה טיבול. וכבר ביארנו שחזרת הנזכרת במשנה היינו חסה. ולא מה שקוראים היום חזרת, את האשכנזים נוהגים תפוחי אדמה, דברים כאלה, קולורבי או משהו. כל אחד עם הדור שלו. ויש כאלה עושים גם חסה, כן. עד שמגיע לפרפרת הפת. מה זה פרפרת הפת? אומר כאן הרב קראתי, פירושו שונים נראו בפסקה זו. יש מפרסים פרפרת האמורה, כאן היינו המרור שאוכל לאחר המצה. ונקרא פרפרת, למה? לפי שחריפותו מגרה את התאבון לאכילה. ובאה המשנה ללמדנו שמטבל בחזרת, לפי שהוא מגיע לאותה חזרת הנאכלת אחר המצה, כמו שהזכרנו כבר לעיל. אז עכשיו הבנתי, אני לא שמתם לב, לאחרונה האוכל במכון מאיר מטובל בחריף. שמתם לב?
כן,
אתה אוהב חריף? אני לא אוהב חריף. סליחה, אסור לי להגיד זה, אולי מישהו ייפגע מעלך. אני אשכנזי, אני. אבל הספרדים אוהבים חריף משום מה.
אבל לא חזרת.
לא, כל דבר, חריף, חריף. מטבלים כל... לא, אבל אתה סולח לי, כן? לא, אני מקווה שהטבחית לא תשמע את מה שאני אומר. אבל כל אחד, על טעם וריח, אין להתווכח על הדברים האלה. אבל מאיפה לומדים לשים את החריפות באוכל? מהמשנה. הרי הספרדים לומדים משנה אותי, אז לא. אז הוא אומר כאן, למה עושים את זה בחריף? על מנת שיהיה תאבון. כלומר, זה בסדר אבל גמור מה שהיא עושה, נכון? היא עושה תאבון לחבר'ה, בסדר. אז זה לגבי הפרפרת, כן. הביאו לפניו מצה, וחזרת, וחרוסת, ושני תבשלים, אף על פי שאין חרוסת מצווה. אומר הרב קהתי, מה זה? הביאו לפניו מצה למצוות אכילת מצה. אכילת מצה, יש מצווה, אמר מדאורייתא, יש מצווה לאכול בלא סדר מצה. וחזרת למצוות אכילת מרור. משנתנו נוקטת חזרת, ושהיא הייתה כנראה מצויה ביותר. השנינו שיוצאים גם בירקות מרים אחרים. וחרוסת, זה מתוק, לטיבול המאור שהוא עשויה מתאנים ואגוזים ושקדים, טפחים ועוד מיני פירות, ומרסקים אותם, מכניסים בהם יין או חומץ ויין. כן, יש כאן שני טעמים. טעם אחד זה מרור, וטעם שני זה מתוק. מר ומתוק ביחד. איך עושים דבר כזה? מר ומתוק זה בסדר? זה, יש כלל גדול בחיים. לפעמים מר בחיים. מישהו היה פעם מר בחיים? מה צריך לעשות עם המר הזה?
להמתיק אותו.
להמתיק אותו, יפה מאוד. איך אוכלים, מה? חרוסת. כל דבר יש לו משמעות פנימית. אף פעם אל תשכחו, אם יש מתוק, מר, מה עושים? להמתיק אותו. איך? איך ממתיקים דבר? לגלות את הטוב שבמר. את הטוב שבלא טוב, נאמר ככה. יש שיר כזה, אפילו באסתר פני או משהו כזה. לא לשכוח שמה? גם שם הוא נמצא. גם באסתר פנים, גם במרירות. אז זה, כל דבר בליל הסדר כאן יש לו משמעות, משמעות עמוקה. אף על פי שאין חרוסת מצווה, כן, זה רק אמרנו, רק המצה ומדי רבנן זה המרות. כלומר, שהביאו חרוס על פי שאינה באה לשם מצווה, אלא כדי להפיג את טעמו החריף של המרור שהוא מזיק לגוף. ורבי אליעזר ברצדוק אומר, גם החרוסת הוא מצווה. מדוע? אף טיבול בחרוסת מצווה היא משום זכר לטית שאיבדו בו ישראל ושעבדו במצרים. וכן נותנים על החרוסת כאין פתילות דקות וארוכות של קנה וקינמון, זכר לקש. אז זה צריך להבין שכל הרבה הדברים בתוך ליל הסדר באים להזכיר לנו את יציאת מצרים. אז החרוסת זכר לטית. שעתית היה מתוק או לא, מה אתם אומרים?
לא.
זהו בדיוק, הוא אומר, לוקחים את עתית, הופכים אותו למה?
טוב.
מישהו פעם היה טייח? זה לא פשוט טייח, נכון? אבל זה מתוק. גם שמטייחים, יש בו מתיקות. אז זה מה שהוא אומר. לדעת רבי אליעזר בן צדוק, חייב אדם לברך, אשר כשאין סוטציה, לא נכלל חרוסת. אבל אין הלכה כאלה. כן, גם הזו, המתיקות הזו, זה גם צריך לזכור. במקדש, אומר, ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח, זאת אומרת, חתיכת בשר מקורבן פסח, זה הכוונה. בזמן שבית המקדש היה קיים, כשעושים הסדר בירושלים, היו מביאים לפניו את עם המצה והחזרת, גופו של פסח, את הקורבן פסח הצלוי, וגם כן בשר קורבן חגיגה, אם זה לא היה מספיק, משלימים את זה עם בשר חגיגה. וכל זה נעשה בירושלים. תעשו מה נעשה בחיפה, או בתל אביב, או במקומות אחרים. אכלו קורבן פסח? לא! איפה אכלו קורבן פסח?
ירושלים.
ירושלים. עכשיו אתם מבינים למה כולם רצו לבוא לירושלים? למה לאכול מה? קורבן פסח. טוב, אנחנו באורות. גם היום, מי שמעוניין לאכול קורבן פסח, יבוא לגור בירושלים. אנחנו באורות, בקוף, קוף מם, קוף מם א', כן. יוד, סעיף יוד, קוף מם א'. אה, בטט. אה, כן, טט, בסדר, טט. זיווגה שלים בכנסת ישראל בקודש הבריחו. מה זה זיווגה? זה חיבור. חיבור. החיבור השלם של כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא. היינו, הוא מסביר מה הכוונה, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה, ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוקית ביסוד ההוויה בכללה. הביטוי השתוות הרצון זה מילה מאוד מפתח גדולה מאוד. עשה רצונך כרצונו. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מאמינים ויודעים שיש לקדוש ברוך הוא רצון. הרצון שלו הוא אינסופי, גם הוא בלתי נתפס. אבל הרצון האינסופי הזה הוא גם נתפס. למשל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנכבד את ההורים שלנו. מה הוא כותב לנו בתורה? זה מכתב מאלוקים. כבד את אביך ואת אמך, זה רצון הבורא?
כן.
אה? אני שואל אתכם. כן. אז כשאתה מכבד את ההורים שלך, אתה משווה את רצונך לרצונו, משתווה, מתחבר לרצון של אלוקים. אתה מקיים מצווה, אתה מתחבר לרצון של אלוקים. זה המושג השתוות הרצון. כשאתה אומר, אני רוצה לעשות את רצון הבורא, אני משווה את רצוני, או מחבר את רצוני לרצונו של הבורא. זה מובן הדבר. וזה אומר, זה העניין של עם ישראל. כל העניין של עם ישראל זה לעשות רצון הבורא. דיינו להתחבר לרצון של הקדוש ברוך הוא. בבחירתנו. למרות שהרצון האלוקי הוא אינסופי, הוא לא תלוי בנו בכלל. אבל גילוי הרצון הזה הוא צריך להיות על ידינו, על ידי הבחירה שלנו.
זה גם הרצון שלנו.
מה?
הבחירה שלנו.
זה גם כן, לכן אומרים, פותח את ידיך ומשמיע לכל חי רצון. זאת אומרת, גם הרצון שלנו לרצות ולבחור, מקורו ברצון של הבורא. כי אחרת הוא עשו אותנו לא בני אדם, בני אדם שלהם בחירה. כן, בעלי חיים, צמחים, אין להם את אותה בחירה. אבל הוא נתן לנו את הרצון על מנת שהרצון הזה ניקח אותו ונחבר אותו לרצונות של הבורא. וכל שיוצא יותר אל הפועל הרצון הזה, התגלות כנסת ישראל ושיוויה, השווייתה כאילו, אל אור האלוקי של חפץ שלמות ההוויה, וכן ההתאמה יותר נפלאה, וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל, מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא אל ההתאמה העליונה הזאת. כל פעולה טובה, לא רק לימוד תורה וקיום מצוות דברים כאלה, גם יחסי אנוש ודברים כאלה. וסתם כל מיני דברים, למשל, תקף אני אשלח אתכם לאכול ארוחת בוקר. זה טוב או לא טוב?
טוב.
הנה, מעשה טוב, התחברנו אל הבורא. אבל פה נגמור, קודם נאכל ארוחת. אוכל רוחני, והתנסות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוקית בכלל ההוויה, ושכלול שלמותה נותנת עוז לאלוקות. דהיינו, אנחנו, על ידי הבחירה שלנו, אנחנו מגלים את העניין האלוקי יותר ויותר בעולם, על ידי כל אחד מאיתנו וכולנו ביחד. על ידי כל, אפילו פרט הכי קטן טוב, הטוב האלוקי מתגלה בעולם. ובמעלה העליונה של כנסת ישראל יש מדרגות. לא יש, אין, כן, שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההופעה, ההשפעה של החיים האלוקיים בכלל ההוויה, למה שהוא מושג בכללות האומה. יש מדרגות מדרגות. יש מדרגה של דבקות כזאת, שאנחנו הופעת האלוקות בעולם, אנחנו כאומה במדרגה יותר גבוהה. ושם זה אנו שואפים בכל פועלנו, לגלות את העניין האלוקי בעולם. ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, לייחד, לחבר את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. לפני שעושים מצווה, אנחנו אומרים את זה. ומתלבשים אנו באהבה על ידי הנטייה הקוסמית, בכללות ההוויה, שהיראה בטלה בה לגבי האהבה, זאת אומרת, מדרגת אהבת השם. כי כללות ההוויה רחוקה היא משינויים לרעה. בכללות ההוויה, הכל טוב, אין שם רע בכלל. וכשהכל טוב, זו מידת האהבה. רק עוז וחדווה במקומה, אמרנו את זה בבוקר בתהילים, כשאמרנו את זה. עוז וחדווה, שמחה. ומצד כנסת ישראל, איננו מתלבשים גם כן, יראה, שלא יסתם האור ממנה, באה יראה זה הזהירות. ובהתנסינו ליסוד הייחוד, איננו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת, והכוח הנעלם החודר בפנימיות ההוויה, ובכל הנשמות העולה למעלת כל המגמות, פועל עלינו באור אחדותו, בשם כל ישראל. זה שאנחנו אומרים, בסוף, בשם ייחוד קודש הבריחו, בסוף אומרים בשם
כל ישראל.
מתי זה בשם כל ישראל? כל דבר, כל הזמן, אבל הביטוי שישנה אהבה ויראה ביחד. אז אנחנו מקיימים את המצווה לזכות את כל עם ישראל על ידי הקיום של המעשים הטובים, התורה והמצוות, כיום הזה. גם כאן אנחנו יושבים ולומדים תורה, זה מזכה את כולם. זה על שם ייחוד קודשה שאנחנו אומרים. יישר כוח, תזכו למצוות.